ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף מם דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה אחרונה בדף מם דלת עמוד א'. בא מיני רבה מרב נחמן. אנחנו עוברים לעמוד ב' ותשימו לב, שאלה ארוכה, חמש שורות. נערה, מהו שתעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה? יש כאן כמה פרטים שצריכים להוסיף לשאלה. קודם כל, בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, בחיי אביה, האם ביתו נערה יכולה למנות שליח לקבל גיטה? ורש"י בשורה הראשונה, נערה לרבנן. זה בניגוד לרבי יהודה שלמדנו בשורה הקודם בדף מ' ג' עמוד ב'. לפי הרבנן, דאמרי מקבלת את גיטה, שאו היא או אביה יכולים לקבל את גיטה מבעלה, מהו שתעשה אחיר שליח לקבל את גיטה בחיי אביה? האבא שלה עדיין בחיים, וזה נקודה חשובה לאורך הסוגיה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, לפי הרבנן, שהיא עצמה יכולה לקבל גיטה, האם היא יכולה למנות שליח לקבל גיטה מיד בעלה? שני צדדים לשאלה, כיד אבי אדמיה או כחצר אבי אדמיה? איך מסתכלים על הבת עצמה? כיד אביה, וגם המסבירה, כיד אבי אדמיה, מה אביה משווי שליח, אף אינמי משווי שליח. כמו שאבא שלה יכול למנות שליח, שליח לקבלה, לקבל את הגט, אז גם היא, או דלמה, כחצר אבי אדמיה, או דין הבת, היא כמו חצר של אבא שלה, ועד דמטיה גיטה לידה לא מגרישה, ועד שהגט יגיע ממש לידה, היא אינה מתגרשת. זה אגב בשונה לדין שליח לקבלה. שליח לקבלה, הדין אומר שברגע שהגט מגיע לידו של השליח, היא מתגרשת. אבל אם אתה מגדיר אותה כחצר אביה, זה לא יעזור שום דבר, אלא אם כן הגט מגיע לידה. כמו שגט מגיע לחצר, החצר קונה, גם אם זה מגיע לה ממש, אז היא מתגרשת. ולפני שהגמרא בכלל נותנת מענה לשאלה, היא מעלה קושייה מה שאמרנו. הרי השאלה כאן היא שאלתו של רבא, אבל הגמרא שואלת האם רבא בכלל מסופק בנושא הזה, בהגדרות האלו. שבע שורות של קושייה עומדת בפנינו, עומדות בפנינו. ומי מספקה לי לרבה? האם רבה בכלל מסופק? ורשי כותב, ומי מספקה לי לרבה שעל אדם בן דעת תורת חצר כשהוא נאור? אנחנו נבין את זה יותר טוב במהלך הקושיה. אבל השאלה עוד פעם, האם בכלל יש אפשרות? הרי הצגנו שני צדדים לשאלה, והצד של האו דילמה בית, הצד השני, שאולי היא מוגדרת כחצר אביה. אבל זה, ההגדרה כזאת לא ייתכן. עכשיו נראה בגמרא. ומי מספק לי לרבה ה? ואמר רבה, כתב גט ונתנו ביד עבדה. אם הבעל שמתכוון לגרש את אשתו, הוא שם את הגט ביד העבד שלה. ישן ומשמרתו. אם העבד ישן והיא שומרת עליו שהוא לא יזוז לכאן או לכאן, הרי זה גט, זה מועיל. נאור אינו גט, אבל אם העבד ער, והבעל שם את הגט ביד עבד של העיר, היא לא מתגרשת. רש"י אומר, נאור אינו גט, תהביר חצר המשתמרת לדעת העבד עצמו, ואינו דומה לחצר גמורה. אנחנו יודעים שחצרו של אדם קונה לו, אבל זה חצר גמור. דחי התרבי חצרה, מתי מרבים שגם לא רק ונתן הגט בילדה, אלא גם נתן גט בחצרה, זה מועיל, משום דסתם חצר משתמרת על פי הבעלים, שגדרה סביב, הוא פותח ונועל, אבל אם מדובר בחצר שאינה משתמרת על פי הבעלים, אז זה לא קונה מדין חצר. וכאן הגמרא מסבירה את זה. עבד שהוא עיר, ואתה שם את הגט ביד העבד, זה לא מועיל, זה לא קונה עבור האישה את הגט. נאו המים הוגט, והביא לחצר משתמרת שלא לדעתה, כפי שקראנו מקודם ברש"י. והיא סרקא דאיתך כחצר אבי אדמיה, אם היינו מקבלים את האפשרות השנייה למעלה בשורה רביעית, שבת של אדם דינה כחצר אביה, ואמרנו, אם זה כחצר אביה, אז עד שהגט מגיע לידה, אז היא מתגרשת. זה לא נכון. ואיסר כדאי כחצר אביה אדמיה, כמעט הגית לידה, נמי לא תגרש. דהביה לה חצר משתמרת שלא לדעת אביה. אז זה אינו קונה. אמרנו ברש"י מקודם, שמתי אומרים חצר קונה? אם זה בשליטת בעל החצר, שהוא גידר את החצר, הוא נועל, הוא פותח. אבל אם מדובר באדם ער ואתה רוצה להגדיר אותו כחצר, זה לא זה, כי זה לא חצר המשתמרת. אם אנחנו רצינו להגדיר את הבת כחצר אביה, אבל זה לא, היא לא משתמרת לדעת אביה, היא אישיות בפני עצמה. אלא, לעולם פשיטה לי דכי יד אבי אדמיה. אין ספק, עצר רבה, שביתו של אדם דינה כיד אביה. והכי כמבאי עלי, והשאלה של רבה, שהוא שאל את רב נחמן, היה צריך להיות כך. יש אגב, אצלנו בגמות המסוימות, מספר רומי 2, כי זה השלב השני בהבנת מה בכלל היה שאלת רבה, לרב נחמן. אז הנה הוא, מי אלימה כיד אבי אלישה ואי שליח? זה שאמרנו שפשוט לנו שדין האישה, הבת של אדם, כיד אביה, האם זה מספיק, האם יש בה מספיק חוזק? מי אלימה, כמו אלים, יש עניין של חוזק, כוח, האם יש לה מספיק כוח למנות שליח או לא? אבא יכול למנות שליח, אבל היא לא. אמר לי רב נחמן עונה, אין עושה שליח. מקשה הגמרא, אין טבעי קטנה שאמרה התקבל לגיטי, קטנה ממנה שליח, אינו גט עד שהגיע גט לידה. זה שהיא מנתה שליח זה לא נחשב כלום, היא לא יכולה למנות שליח. לכן הגט אינו כמו בשליח רגיל שהיא מתגרשת בזמן ברגע שהגט מגיע ליד השליח, לא חיין כאן, אלא אינו גט עד שהגט מגיע לידה. ורש"י מוסיף פה, עד אז הבעל שנותן גט ביד אותו שליח הוא בעצם שליח להולכה מצד הבעל, שהוא יכול למנות שליח, ואז כשהשליח מוסיר את הגט לידה היא מתגרשת. עכשיו אפשר לדייק אבל מכאן, הנערה הרי זה גט, שהגט יחול ברגע שזה מגיע ליד השליח, כי נערה יכולה למנות שליח, וזה בניגוד לרב נחמן. ולכן אמרנו כאן היא קושיה לרב נחמן. הגמרא דוחה את הקושיה. בל נשכח, כל הסוגיה שלנו דנה בכוח הבת בחיי אביה. הכי במאי עסקינן בשאין לאב. זה כבר סיפור אחר, אין לאב, אז הנערה יכולה למנות שליח, אבל לא בחיי האב. כפי דברי רב נחמן. הגמרא שואלת, אתה אומר שאין לה אב? מדקתני סיפה, אם אמר לו אביה, אביה של הקטנה, צא וקבל גט לביתי, אם רצה בעל לחזור בו, מי שנמצא גט ליד השליח, לא יחזור. אז אנחנו רואים מהסיפה שמדובר ביש לאב. מכלל, דרשה בדיש לאב עסקינן. ובכל זאת, דייקנו מהרשה שאם הייתה נערה, היא יכולה למנות שליח לקבל את גיטה. ושוב פעם, קושל רב נחמן, הגמרא עונה, חיסורי מחסרי ואחי קטני. ככה יש להבין את המקור כפי שתציג הגמרא עכשיו. קטנה שאמרה התקבל לגיטי אינו גט, כפי שאמרנו כבר כמה פעמים, שקטנה לא יכולה למנות שליח, אז הגט אינו גט עד שיגיע הגט לידה. הנערה שאמרה התקבל לגיטי, הרי זה גט. באמת דבום אמורים כשאין לה אב. אבל יש לה אב, בין אם מדובר בקטנה, בין אם מדובר בנערה, ואמר אביה צא וקבל לביתי גיטי, גיטה, ורוצה בעל לחזור, לא יחזור. זה מאוחר מדי. אבל כל מה שאנחנו מדברים על נערה ושליח, זה עם אין לה אב. אבל אם יש לה אב, הסיכוי להצלחת גיטה בהגיעו לידו של שליח זה רק אם האבא מינה את השליח להיות שליח לקבלה, לא אם הנערה בחיי אביה מנתה שליח, כי זה לא תופס כמו שאמר רב נחמן. בשוליים יש כותרת, נושא כללי, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עדף מם וו עמוד א', קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה. הגמרא, איתמר, קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, אמר שמואל, צריכה גט וצריכה מיעון. נשים לב, לפני שנתקדם לתוך הגמרא, יש להתייחס לסימונים ולמבנה של הגמרא שעומד בפנינו. לצורך כך אנחנו פונים לשוליים. במבנה אתם רואים משולש עם השפיץ למטה, מיועד לקשר אולה שמופיע בהמשך לשמואל להבליט מחלוקתם. אז אנחנו נראה עכשיו מה אומר שמואל, וקראנו את ראשי דבריו. בשורה הראשונה בשורות הרחבות הם יכולים לראות שוב פעם משולש, וגם לשים לב ששם יש גם מספר רומאי אחד, כי יש איקה דיאמי בשורה אחר כך עם מספר רומאי שתיים. אז זה לגבי המשולשים. אנחנו נתייחס בהמשך לצורת הבית שעוד מוקדם לדבר עליו. אז מה שמענו? שמואל אומר שקטנה שקיבלה כסף קידושין שלא לדעת אביה, זה נחשב מין קידושין, עד כדי כך שכדי להיפרד ממנו צריכה גט וצריכה מיעון. כאן הם שני, נגיד, מונחים סותרים. גט מלמד על קידושין גמורים, קידושין דורייתא. מיעון, אני חושב שרובכם מכירים את המושג הזה של מיעון. בכל אופן, למי שלא מכיר, אישה, או ליתר דיוק, ילדה שאין לה אב, אבל יש לה אם או אח, יכולים למסור אותה בקידושין, אבל אלו הם קידושין דרבנן, ואם היא לפני שהיא נהיה גדולה, שעדיין קטנה, יכולה לצאת מהקידושין האלו דרך אמירה דרך מיון שהיא אומרת אינני חפץ להישאר עם, עם בעלי, עם הגבר הזה, אז היא ממענת ויוצאת ואין לה צורך לגט. היא עוזבת אותו באמירה שאמרנו. עכשיו, אז זה נראה ששמואל אומר שני דברים סותרים. צריכה גט, מלמד על קידושים גמורים. מיון מלמד על משהו, איזו קשר, קשר אישות ברבנן. אמר קאונה, קאונה שם חכם, מהדברים בגור, כאילו, דברים שקשה להבין אותם. אם גט, למה מיון? אם מיון, למה גט? בקטע הבא, אתם רואים סוגריים, כתבנו בשוליים סוגריים לדילוג, כדי לשמוע על רצף החשיבה. בתוכם, ניסיון להחליף דברי שמואל בדברי קאונה, ולהציגם בפני רב לשמוע תגובתו. אם אנחנו נדלג, אתם רואים אחרי הסוגריים, הגמרא אומר, ותאמה מהי? למה גט ומיון? והגמרא תסביר. נחזור לקטע שבסוגריים. אמרו לקאונה, קאונה שהביע תמיהה על דברי שמואל. אז אמרו לקאונה, אתה תמה על דברי שמואל? תשמע, המו עוקפה ובי דין שם עוקפה בכפרי. כפי שרשי מסביר, אם רחוק לך להגיע לשמואל עצמו כדי לברר את העניין, אז אתה עדיין יכול לברר את העניין על ידי פנייה למו עוקפה שנמצא במקום שנקרא כפרי, והוא יסביר לך. הפכו שדוע לקמי דרב. הפכו את שמואל וקאונה, שיוצא כך שקאונה אומר צריכה גט, צריכה מיון, ושמואל תמיה אומר אם גט למה מיון וכו'. כך שלחו את השיטות לרב כדי לשמוע את התגובה שלו. הפכו שדוע לקמי דרב. אמר להו רב, הגיב, הוא אמר, אלוקים, לשון של שבועה, לשון של אמירה חזקה, צריכה גט וצריכה מיון. אלו הם דברים ששמואל במקור אמר, שהוא עצמו אמר. אבל כשהציגו את הדברים לפני רב, זה לא היה נשמע כך, אלא כמו שראינו מקודם, אם גט, למה מיון, אם מיון, למה גט. אז רב אומר פשוט שקטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה צריכה גט וצריכה מיון, וחס לזרעי דאבא בר אבא. אבא בר אבא זה שם של אביו של שמואל, אז חס לזרע של אבא בר אבא, במילים פשוטות חס לשמואל דנימה אחי, שיגיד דברים בגור, אם גט למה מיון, אם מיון למה גט. אלא לפי רב זה פשוט שקטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה צריכה גט וצריכה מיון, אבל זה עצמו בכלל לא מובן, לא ברור. וטעמה מהי, למה גט ומיון? אמר רב אחא ברי דרב איכא, צריכה גט שמא נתרצה האב בקידושין. אולי האב יסכים לקידושין, ואז למפרע נגיד שהיא מקודשת, וכדי לצאת מקידושין צריכים גט. צריכה מיון שמא לא נתרצה האב בקידושין. ויאמרו, ואם היה רק גט, אז יש לנו גבר ויש את האישה הזאת, ואם היה רק גט, אנשים יגידו אין קידושים תופסים באחותה. מה יהיה עם אותו גבר שהוא נתן גט על סמך שמה נתרצב? למה צריך המיון? כי אם לא נתרצב, אנשים רואים את הגט, הם יחשבו שהיא גרושה גמורה, גרושה ממש, ואחותה אין תפיסת קידושין בין הבעל הזה ואחות הגרושה. זה ידוע, אחות, כמו שיש דין אחות אשתו שהיא אסורה, אסורה בעונש קרית, גם אחות גרושתו אסורה. אז אם אנחנו נשאיר את הפרידה ביניהם, בין אותה קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה והגבר, ויש רק גט, אנשים יחשבו שהיא גרושה גמורה, ואז אין קידושין תופסים באחותה. אז מה עשינו? היטלנו עליה למען גם כן, זה יראה לציבור שהיא לא ממש גרושה. ואם היא לא ממש גרושה, אז יש אפשרות, התכנות לבעל שלה להתחתן עם אחותה, ולא יגידו שאין קידושים תופסים באחותה, כי היא איננה ממש הראשונה, איננה ממש גרושה. וכל זה אנחנו יודעים בכך שיש גם מיעון. רק נבהיר שאם ייווצר רושם שהיא גרושה ממש, והבעל הזה, הגבר הזה, ילך ויקדש את אחותה, אז ניתן להוציא אותה בלי גט, כי אין תפיסת קידושין. וכדי שלא יהיה מצב כזה שיחשבו שהיא גרושה גמורה, אמרנו מקודם, צריכה מיעון. ואז אם הבעל יקדש את אחותה, אנחנו נבינו שנתפס משהו, יש קידושין ביניהם. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב נחמן, מה שאמרנו שצריכה גט לגבי אותה קטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה, רב נחמן אומר, והוא ששידחו. רש"י על זה מפרש בשורה ראשונה מתחת לגמרא, והוא ששידחו, עד יאמר צריכה גט כששידך בא לאביה קודם קידושין. הבעל הזה דיבר עם האבא שלה לקראת קידושין, נגיד קידושין פוטנציאליים, דאיקה לספוקי, בגלל שהיה דיבורים בין האב והבעל, יש מקום להסתפק, שמה נתרצה כששמע והב לאו קידושין למפרע, שאחר המעשה, אחרי שהיא מתקדשת לאותו גבר, שהאב כשישמע מזה יתרצה, מאחר שהיו שידוחי, היה דיבורים לפני כן. אנחנו חוזרים לגמרא. אולה אמר, אפילו מיעון אינה צריכה. הוא חולק על שמואל, הוא בדעה שאין מעשה קטנה כלום בחיי אביה. אז מה שהיא קיבלה קידושין זה לא נחשב, זה אפס. הגמרא שואלת בתמיהה, אתה אומר שאפילו מיעון אינה צריכה? אף אגב דשידחו, האם אולה אמר את דבריו גם אם היו שידוחי דיבורים בין האב לבעל לפני הקידושין האלו? אז זה, איך אומרים, מרחיק לכת, לומר שאולה יגיד את דברו גם אם היו שידוחי. הגמרא מגיבה, עונה, מן דמתניהה לא מתניהה. רש"י מסביר בשורה שלישית מתחת לגמרא, מן דמתניהה לא מתניהה, מן דמתני פלוקתא דאולה א דשמואל, מי שהעמיד אולה מול שמואל, אחרי ששמואל אמר צריכה גט, צריכה מיון, אולה עומד נגדו, אז מי שהעמיד אולה עד שמואל, לא מתני עד שמואל, לא לימד תוך דברי שמואל, שמואל שאמר שצריכה גל וצריכה מיון, לא לימדו על דברי שמואל, היי פירושה, דפריש ברב נחמן והוא ששידחו. אז אם אנחנו אומרים בדברי אולה שאפילו מיון אינו צורך, והוא אומר את דבר מול שמואל, זה לא שמואל שכשהוא אמר צריכה גל וצריכה מיון, זה מדובר והוא ששדחו, כמו שאמר רב נחמן. אנחנו ולכן אין מקום לתמוע על דברי אולה, אף אגב זה שידחו, כי לא מדובר כאן בשידחו בכלל, לפי המאמר הזה שמעמיד אולה מול שמואל. ממשיך הגמרא, איקה דיאמרי, אמה אולה, קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, אפילו מיון אינה צריכה. כשאני קראתי את הגמרא פעם ראשונה, אמרתי, למה זה איקה דיאמרי? זה בדיוק מה שאולה אמר בדשנה הראשונה, שאפילו מיון אינה צריכה, כשמדובר בטענה שנתקדשה שלא לדעת אביה. אז למה כתוב פה איקה דיאמרי? רש"י יגלה לנו את התשובה. איקא דאמרי, אומר רש"י בשורה רביעית מתחת לגמרא, איקא דאמרי אמר אולה מילתא באפי נפשי ומתנילה. איקא דאמרי, הגרסה השנייה בדברי אולה, לומד אולה בחלל. מה הכוונה שלי? לא כתגובה לדברי שמואל. אז אומר רש"י שזה מילתא באפי נפשה, ולא עד רב ושמואל, ולא כתגובה לדיון שראינו מקודם בין רב ושמואל. וסתמה כמה לה שמה אין מעשה תנא כלום, ולא שנה שידחו ולא שנה לא שידחו. עקב כך אין מקום הלשנה השנייה לתמיהה שהושמעה מקודם ולשנה ראשונה, כי הרי אולה אומר חד משמעי אין מעשה קטנה כלום, גם אם היו שידוחי. כעת סימון חדש, צורת בית, ויש אחד כאן ושתי שורות בסוף העמוד, בסוף השורה אתם רואים עוד אחד. כתבנו במבנה עם שתי קושיות על אולה. נתקדם בגמרא, מה טיב רב כהנא? כאן יש ציטוט די קצר שעומד מאחוריו סוגיה רחבה. אנחנו מתייחסים כעת לתחילת מסכת יבמות, ש יש רשימה של ערבות שפותרות צורותיהן מן היבום ומן החליצה. אנחנו כמובן לא ניכנס לכל הדוגמאות האלו, אבל בתור הקדמה ניתן דוגמה אחת. ראובן ושמעון הם אחים, לראובן יש בת. הדוד שמעון התחתן עם בת ראובן, ויחד איתה לשמעון יש עוד אישה, היא נקראת צרת, היא נקראת הצרה. וגבי ראובן היא צרת ערווה. למה ערווה? מה יש ערווה פה? הבת של ראובן היא במקרה ש שמעון ימות ללא ילדים, ובין לא יכול לקיים מצוות איבום, כמובן לא עם ביתו וגם לא עם צרת ביתו שנקראת צרת הצרה של ערווה, ערווה בת של אדם. מה קורה אם לפני מות שמעון שמעון סילק על ידי גירושין, או היא הייתה קטנה והיא מענה, והדוגמה הזאת נחזור אליה עוד מעט, זה עיקר הדיון עכשיו, או שהערווה נמצא אילונית, ממילא הנישואין שלה עם בת ובן מקח טעות, אז הצרה בכל המקרים האלו יש איבום. ברמה הפשטני שוב פעם נאמר שהערווה הסתלקה מהתמונה לפני שחל דין איבום, מצוות איבום. אז בשעת מותו של שמעון האח לא הייתה הערווה בתמונה, ממילא הצרה, האישה השנייה, יכולה לקיים מצוות איבום. עכשיו אנחנו רוצים להתמקד בדוגמה של מיינה, שבדוגמה שלנו בת ובן, היא עזבה את שמעון על ידי מיון, והמיון כפי שאמרנו מוקדם יותר, היא אומרת אינני חפצה להמשיך עם בעלי, והיא קטנה, לא שייך מיון באישה שהיא גדולה. וכאן אנחנו שואלים, קידשה מן, מי קידש אותה, את בת ראובן לשמעון? אי למה דקדשה אביה, שהאבא הוא קיבל כסף קידושין מאח שלו שאפשר לשמעון להתחתן עם בת ראובן, אז אם על זה מדובר במיון, סגילה, מה יכולה לעזוב את שמעון על ידי מיון? גט, מה היה בעיה? אנחנו יודעים שאבא יכול למסור את ביתו הקטנה מדורייתא למישהו, וכאן לאח שלו, וקידושין גמורים. מיון, כפי שהסברנו מוקדם יותר, זה רק אמירה בלי צורך לגט. אל עליו, מה קרה פה? איך בת של ראובן התחברה עם אח שלו? אלא לאו תקדשה איהי נפשה, כלומר שלא לדעת אביה, וקטני דבעיה מיון, וזה לא כמו אולה. אולה אמר במקרה כזה אפילו מיון אינה צריכה, וכאן אנחנו רואים שכן הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. רב כהנה העלה את הקושיה הזאת וגם נותן תשובה לקושיה הזאת, כגון שנעשה למעשה יתומה בחיי האב. לפני שנסביר את זה רק נבהיר, לפי תשובת רב כהנה, אם מדובר ישירות בקטנה בחיי אביה שלא לדעת אביה מקבלת קידושין ממישהו, אין כלום, אין צורך אפילו למיעון. מה קרה פה? קרה פה, נגיד קודם בקווים כלליים לפני שניכנס לדוגמה, קרה כאן כנכון אביה קיים, אבל אביה אין לו שום שליטה עליה, הוא איבד את השליטה עליה, כמובן הלכתי, אנחנו לא מדברים על מעשי פשע עם ילדים, לא, הוא איבד שליטה הלכתי על ביתו, ולכן מאחר שהאב כאילו מת, זה הכוונה יתומה בחיי האב, הוא חי אבל אין לו שום שליטה על ההלכתי, ולכן מעשה תופס. זה בניגוד לסוגיה שלנו שהאב עדיין בתמונה, הוא עדיין חי, הוא לא איבד כוחות השליטה עליה, ולכן אין מעשה כלום. אבל אם הוא איבד שליטה עליה, כגון הדוגמה הבאה, האבא הזה חיתן את ביתו דרך קידושין גמורים עם אדם זר, ואחר כך אותו אדם זר או גירש אותה או מת, הבת של ראובן, אנחנו חוזרים לדוגמה הקודמת, הבת של ראובן, שראובן חיתן אותה עם גבר זר, גבר זר מת, ראובן, עכשיו, בת של ראובן פונה לשמעון, לדוד שלה, ומקבלת ממנו כסף קידושין, כדי לצאת ממנו, הוזכר פה, היא תצטרך מיון. ולמה יש צורך למיון? כי כאן מעשיה, מעשי הקידושין שלה עם הדוד שלה, עם שמעון, היו קידושין, אמנם דרבנן, אבל זה תפס. למה זה תפס? כי האבא, מאחר שהוא קידש אותה לגבר זר קידושין גמורים, אין לאבא זכות לקדש אותה למישהו נוסף, למישהו אחר. הוא איבד השליטה עליה. זה הכוונה, מעשה יתומה בחיי האב. שוב פעם, ההגדרה כיתומה, כי האב אין, הוא כמו שאינו כאן. ונקרא את רשי שמסביר את זה, מעשה יתומה בחיי האב, כגון שהסיע אביה לאחר, אותו אדם זר, ונתאר מלא ונתגרשה בקטנותה, שעדיין קטנה, שרי היא בחיי אביה כיתומה. למה? כיוון שהסיע אין לאביה רשות בה. ואחרי כן, קידשה היא את עצמה לאחי אביה, שמעון, בדוגמה שלנו, תהני קידושין באו מיון, שלא היה לה להמתין את דעת אביה. דעת אביה לא משחק פה, כי הוא לא בתמונה, מאחר שהוא כבר קידש אותה מקודם למישהו זר. ובמיון סגי להו. מספיק, אין צורך לגט, דאין מעשה קטנה כלום אלא מדרבנן. תתיקון נישואין קטנה שאין לה אב, שלא ינהגו בה מנהג אפקר. שיהיה לה אפשרות להתחבר עם גבר שישמור עליה, שלא ינהגו אחרים בה מנהג אפקר. ולכן יש כאן צורך למיעון. אנחנו חוזרים לגמרא. מטיב רב המנונה. כאן אנחנו מצטטים מקור שלמדנו בעבר בקשר לכוח של אבא למכור את ביתו, זה על פי פסוקים בתורה, הוא מוכר אותה כאמה עברייה, והפרשה בתורה שמתייחסת לנושא הזה כוללת האפשרות של נישואין בין זה שקנה אותה או בן של זה שקנה אותה, וזה נקרא קידושי ייעוד. ייעוד אומר המקור, אנחנו נחזור לגמרא, אין מוכרה לקרובים. האב לא יכול למכור את ביתו לאמה עברייה לקרובים. קרובים שלמשל אולי יכול למכור אותה לבן שלו, תהיינו לאח שלה, כי המחירה לאמה עברייה צריך לכלוא בתוכה האפשרות לקיים ייעוד, ואח לא יכול להתחתן עם אחותו. משום רב לזר אמרו מוכרה לקרובים, למרות שהפוטנציאל לייעוד לא קיים, לפי רב לזר זה לא מונע את האפשרות למכור אותה לאמה עברייה. אנחנו ממשיכים כעת לדף מ"ה עמוד א', ואנחנו מגיעים לעיקר שבמקור הזה לעניין הקושיה. ושווין, התנא קמא ורב אלעזר מסכימים שמוכרה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן אדיוט. כולם מזהים פה שאלו הם נישואים שהם אסורים, אבל אם כהן גדול מתחתן עם אלמנה למרות שאסור, הקידושים תופסים, גם כהן הדיוט אסור בגרושה. עכשיו אנחנו נתמקד כאן, מה הסיפור? מה זה שווין שמוכרה אלמנה? יש אבא שמוכר את ביתו שהיא אלמנה, והשאלה פה איך היא נהייתה אמנה, מה היה מה הרקע פה שהייתה, שהאבא שלה רואים שהוא מסר אותה, הוא קידש אותה למישהו, ואותו מישהו מת. ועכשיו המקור הזה אומר שהאבא הזה יכול למכור אותה, שהיא כעת אלמנה, לכהן גדול. היי אלמנה היכי דמי, כפי שהצגנו את השאלה בעל פה, מה הרקע? ואנחנו נסתכל ברש"י בשבועה הראשונה, ושביל שמוכר אלמנה, הואיל ויש לו בא האבא, סליחה, לכהן גדול, ויש לו בא קידושין אף על פי שאין בעבירה, וקידושין תופסין בחייבי להבין. הרמה של איסור בין כהן גדול ואלמנה זה ברמה של לאו, זה לא כרת. בכרת, אז אנחנו אומרים, אין תפיסה קידושין. אמנם הסוגיה השנייה במחלוקת תנאים, אבל זה התפיסה הרווחת, שבחייבי כרת אין תפיסה קידושין, בחייבי להבין יש תפיסה קידושין. ולגבי המקרה כאן, מה הרקע שהיא נקראת אלמנה, והאבא כעת מוכר אותה, את הבת שלו, לכהן גדול? היא למה תקידשה אביה של הבעל, שאנחנו יודעים עכשיו מת, אבל האבא קידש אותה קידושים גמורים, ואותו בעל מת, מי מצי מזווין לה? אנחנו מדברים פה על אבא שכעת מוכר את ביתו שהיא אלמנה, אבל אין לה אבא כוח למכור אותה כעת. אין אדם מוכר את ביתו לשפחות, שפחות העמה הבריאה, אחר אישות. אחרי שהוא מסר אותה מקודם לגבר הראשון, במסגרת אישות, קידושים גמורים, אבא לא יכול למכור אותה, וכאן אנחנו מדברים על האבא שמוכר אותה. אלא לב, הנה הרקע. תקדיש איהי נפשה, היא לבד הלכה לגבר מסוים וקיבל ממנו כסף קידושין ללא דעת אבא שלה, וקרי לה אלמנה. אם מגדירים אותה כאלמנה, סימן שתפס משהו, וזה קשה על אולה, כי אולה אמר קטנה שקידשת עצמה שלא לדעת אביה זה כלום. כאן אנחנו רואים שהיא מוגדרת כאלמנה, זה לא כמו אולה. אמר רב עמרם, אמר רב יצחק. אחא, הסיפור פה, אם אנחנו רצינו לברר מה הרקע, לא שהיא הלכה לבד, כי אם היא הייתה הולכת לבד, מקבלת קידושין שלא לדעת אביה, לא היינו קוראים לה אלמנה, כמו שאולה אומר. אז מה קרה פה? אחא בקידושי יעוד, האבא מכר אותה למישהו שכאדון של המדנה הוא קידש אותה במסגרת ייעוד שהוא התחתן איתה, כמו שאנחנו אמרנו מקודם, וגם למדנו על זה בעריכות לפני זמן רב. ועליבא דרבי יוסי ברבי יהודה דמה מאות הראשונות לאו לקידושין ניתנו. זה שהאבא קיבל כסף במחירת ביתו לאותו גבר שקנה אותה ואחר כך יעיד התחתן איתה, הכסף שהאבא קיבל הם אינם נחשבים כסף קידושין, ולכן זה לא נחשב כאילו האבא קידש אותה לאותו גבר ראשון. מאות הראשונות לאו לקידושין ניתנו. אם תשאלו אז איך היא התקדשה קידושי יהוד לאותו אדון, אז זה טכני, נסביר את זה טכנית לקראת באמצע עבודתה, היא עובדת אצלה מקסימום 6 שנים, או לקראת סוף עבודתה נשאר פרק זמן של עבודה ששווה לפחות פרוטה, פרק זמן, אם זה נשאר יום, ודאי אם נשאר יותר. והאדון אומר, במקום שתמשיכי לעבוד, את תתחתני איתי. אז זה כאילו הוא משלם לה בזה שהוא פותר אותה מעבודה תמורת הסכמתה להתחתן איתו. האבא שלה לא מעורב בקידושין האלו. זה עקב מה שאמרנו, מאוד, הראשון שהאבא קיבל במחירתה לאו לקידושין האלו, לכן האב עדיין יכול למכור אותה. אין כאן סטייה מהכלל שנאמר בשורה רבית מלמעלה שאין אדם מוכר את ביתו לשיפוט אחר אישות, כי אין כאן אחר אישות מצד האב. אז האב לא היה בקטע של אישות, לכן האב עדיין יכול למכור אותה. מה שקרה, אותו אדון שיעיד אותה הוא מת, וזה הופך אותה להיות אלמנה, והאבא עדיין יכול למכור אותה. אבל מה שחשוב לנו מכל, שאנחנו הגענו על אולה, כי אם היה מדובר בבת קנה שמעצמה הלכה וקיבלה כסף קידושין בחיי אביה ממישהו אחר, זה לא היה מגדיר אותה במותו של אותו בעל כאלמנה, כי זה כלום, כפי שאמר אולה. עד כאן שיעורנו להיום.